מי מושלם? יסודות, עקרונות, המודעות עצמית, ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 50, 2, 3, עומדים להפוך דף, לקראת סוף 52, נקרא את זה בכל זאת עוד פעם, קצת דיברנו זה אתמול. עצוב מאוד לראות, כן, באופן כללי, רק שנהיה בעניין, פה אנחנו מדברים על אנשים שיוצרים זיקה גורפת בין דברים לא טובים שקורים להם לבין מידת החטאיות שלהם. דבר כזה וכזה קרה לי מכיוון שאני נורא ואיום, כיוון שעשיתי כך וכך, וזה חטא שאכן מגיע עליו עונש כזה, אם זה נולד לילד עיוור ומפגר, זה ודאי בגללי, קרה כך וכך, או דברים כאלה. כנגד תופעה הזו אנחנו יוצאים כאן, וראינו ותלינו את זה, בעצם הזיקה הזאת, הזיקה הלא נכונה הזאת, היא תוצאה של תפיסה לא נכונה של רגשי אשם. כבר ראינו את הקשר שיש בין האופן שבו אנחנו תופסים את רגשי האשם, או את הרגשת הבושה הנפשית, לאופן שבו אנחנו מנתחים ומגיבים על דברים לא טובים שקורים לנו, בחיים. האם יראה באותו אירוע מביך שקרה לנו, כן, בעצם איזשהו הזדמנות לצמיחה והתעלות, בלי ניסיון לבוא ולהפליל את עצמנו ולהגיד, כן, מגיע לנו. האם נראה בו פשוט אירוע שעניינו זה לקדם אותנו? ודאי וודאי שהוא ממוען לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, כי אין יפה מאותו אירוע לקדם אותנו, אבל לא להתאפס, כן, לאווירה ההשוואתית שבין החטא לעונשו, כן, זה דבר מסוכן מאוד. אנחנו לא יודעים תשובה לדברים האלו. זה רק קדוש ברוך הוא יודע. אל דעות לא לבד ידועות משקל העבירות, כן, והמצוות. אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. כל העניין שלנו עם דברים שקורים לנו בחיים זה רק שאלה אחת. ואולי פה הגיע הזמן להגיד את זה. רק שאלה אחת. מה אני יכול להשתפר כתוצאה מן הדבר הזה? כל שאר החשבונות, על פי איזשהו להתחיל להעריך את העונש הזה, על פי איזה אינדקס של חטאים שלי, זה שטויות. לא רק שזה שטויות, זה מיותר, זה מזיק, זה לא בתחום סמכותנו כלל וכלל. השאלה היחידה שיותר לנו לשאול, כן? יחידה, זה איך האירוע הזה יכול לקדם אותי, או במילים אחרות, דומות, כן? איזה חולשה האירוע הזה חושף בי, ואת אותה חולשה הוא מבקש לעורר, להציף, כן, ולהעמיד לנגד עיניי כדי שיתקן. זהו, יותר מזה אסור. למה עשה האלוקים לנו? כך שואלים האחים, כן? שואלים את השאלה, למה עשה האלוקים ככה לנו? למה אדוני הארץ מתעלל בנו? למה אדוני הארץ מתעלל בנו, אותו יוסף, תרם שהם ידעו שזה אחיהם? מה עשה האלוקים לנו ככה? כי ראינו בצרת הילד, בהתחננו אלינו ולא שמענו בקול. לא ראינו, כן, ולא שמענו בקול. כן? עכשיו אנחנו מבינים, כל האירוע הזה קרה כדי להציף בנו מקרה קדום שצריך תיקון. טוב, נתחיל תיקן. זה לא איזה שקיעה במגיע לי, כי הדבר הזה הוא מגיע לך, כי אתה צריך לתקן את מידת החמלה שלך. זה הכל. זה, הייתי אומר, היחס הבונה, כן, שלנו אל, אל מצבי חיים לא נוחים. זה היחס הבונה. נחזור על זה. אם כן, עצוב מאוד לראות בן אדם שחלילה מתגלט אצל המחלה קשה, או שמקבלים שורה קשה, על אובדן כלשהו מגיבים באמירה כמו, איפה לא הייתי בסדר, ראינו שהאמירה הזו יש לה מקום, כן, רק בתנאי ונפרש, איפה לא הייתי בסדר, איפה אני יכול לתקן? כן? איפה אני יכול לתקן? אבל לא, איפה לא הייתי בסדר, וממילא, שימו לב, אני לא בסדר. אני לא בסדר, וזהו, אני לא בסדר. אדם כזה לא יתקן אחרי זה את משהו לא בסדר. כאילו, המקרה שקרה לו, הוא בא ליצור הערכה מקובעת. אתה לא בסדר, נקודה. אתה לא בסדר? גמרנו. לא זו הגישה. נכון שהמאורה חושף חולשה, אבל המאורה בא להגיד לך, או מילים אחרות, הקדוש ברוך הוא בא להגיד לך דרך המאורה. נכון, המאורה חושף חולשה, ואתה יכול לתקן אותה. לא להישאר אם אני לא בסדר. זה הכוונה שלה כאן ככל הנראה, כי לא נוכל לומר שכוונתה היא לומר שהאירוע לא בא לחשוף בנו נקודה שהיא צריכה תיקון. לא יכול להיות, כן? שאנחנו פטורים מלהתבונן על זה. אבל לא לבוא ולהחליט שאני לא בסדר וזהו. ואז בנוסף לכאב הנורא שנגרם על ידי אובדן עצמו, אולי שנגרם מזה כאב נורא, כאב נפשי, חייב אותו אדם עכשיו להתבודד גם עם רגשות קשים של בושה, תרתי גיהנום, שתי גיהנום יש לה, גם הכאב הנפשי הנורא לאובדן עצמו, וגם רגשות בושה שמענים אותו עוד יותר, מי יודע אם לא יותר. מובא בתוספות מסכת שבת דף נון עמוד ב', שאין לך צער גדול לאדם מבושה, כל מי שרוצה להיפטר מעונש גיהנום, כן? שיקבל את הביזיונות באהבה, דום והתחולל לו, דום מלשון דם, שאדם שמתבייש כאילו נשפך דמו, כן? זה דבר לא פשוט, זה ממש מיצרי גיהנום, בושה. אז לקחת את הבושה באמת בתור משהו שמחפר, הלבונות וכן הלאה, אדם שמתבייש, קצת משול, או קצת דומה לאיזה מין מיטה כזו, שאדם מתבייש. כן? בושה אחד מ-60 שבגיהנום. עדיף להתבייש בעולם הזה ולא להתבייש בעולם הבא. עדיף להתבייש כאן. המצבים החברתיים, מאשר להתבייש בפני נשמתנו. שהנשמה תגלה את אורה הגדול. כן? ואז פתאום אנחנו נתבייש על זה שלא זכינו, לא התאמצנו, לא השתדלנו, כן? לתת לנשמתנו די סיפוקה בעולם הזה. אז עדיף להתבייש בעולם הזה. כי באמת בושה זה צער מאוד מאוד גדול. ובני אדם מוסיפים כאב על, כאב על כאבם במחשבות כמו, אם ילדתי תינוק עיוור ומפגר, אני ודאי אדם נורא. זה הכוונה, איפה לא הייתי בסדר. אני ודאי אדם נורא. כן? אם כן, לידת ילד, תינוק, עיוור ומפגר, הגדיר אותי לנצח. אני אדם נורא. לא הצלחתי להתחתן עדיין, כי ודאי עברתי איזו עבירה איומה. ואם הקדוש ברוך הוא לא ישים לי עוד קין, כל מוצאי ירגני. אני פשוט עשיתי דבר נורא, נורא, נורא. כל החיות רודפות אחריי, רוצות לנשוך אותי, לא מפחדות ממני, כי חטאתי חטא נורא והיום. וישם השם לקין עוד על מצחו, לבל יארגהו כל מוצאו. זאת אומרת, אנחנו חיים בתודעה קיינית של חטא נורא והיום. כן? נורא והיום, כל כך רובץ עלינו. ואז אנחנו פוסלים את עצמנו לכל מיני דברים, רק בגלל אותה דבר. אחד, בגלל הדימוי העצמי הנמור שיש לו חושב שלעולם הוא לא יתקבל למקום עבודה מסוים. אחד חושב, גם שמעתי, הוא לא הלך לקורס קסינים, כן? למה הוא פחד להיקשל? לא האמין שהוא יכול להצליח. כן? אחרי זה הוא בחל זה שהוא לא, שנים גבי שנים, הוא בחל זה שהוא הלך לקורס קסינים, כן? והתפייס קצת רק אחרי שבנו עבר קורס קסינים בהצלחה בחיל התותחנים. כן? אבל הוא לא האמין שיכולים, מה, אני אעבור קורס קסינים? אני אעבור קסינים. אז הוא לא אעבור קורס קסינים. הוא ויתר לעצמו. כיוון שהיה לו דימוי עצמי, הייתה לו סטיגמה על עצמו. הוא לא היה מוכן להתנסות בשיפור הדימוי עצמי, להאמין בכוחותיו יותר. כן? עברתי עבירה איומה, גמרנו. אני לא מתחתן, למה לא מתחתן? מי תרצה להתחתן איתי? ואם אני כבר פוגש מישהי שרוצה להתחתן איתי, אני אומר, אם מי שרוצה להתחתן איתי, אני לא מתחתן. מי שרוצה להתחתן איתי, סימן שמשהו לא בסדר אצלה. איתה אני לא מתחתן. לא, לא. אני יותר מבין את אלו שדוחות אותי. הם מדברות לעניין. אבל אתה רוצה בי? את מי את רוצה? פרעוש אחד? עלוב אחד? זה מעיד עלייך. אין לך אנשים יותר טובים? מה, אתי את רוצה? זה מה שחסר לך? את לא שווה כמוני. זה נשמע צחוק, אבל יש מצבים לפעמים פסיכולוגיים שאנחנו נוטים להתייחס למי שמתקרב אלינו, כן, ורוצה בקרבתו, נוטים לייחס לאיזה חולשה מצידו. חולשה מצידו. מה אתה צריך אותי? כזה נכשל, כזה ילד שוליים, מה אתה בא להתקרב אליי? תמיד משהו עליך. עד כדי כך זה יכול להגיע. אסנה את עצמי כל חיי. כי ודאי עברתי את זה. אסנה את עצמי כל חיי. מצב לא משתנה. רק כך שלא עשיתי יותר למענה. כן? אסנה את זה מכוחה יותר למענה. כן? יודע, שסיפר לי זה מישהו. סיפר לי מישהו. לפני יומיים שלוש. חבר טוב. טוב מאוד. מאוד מעניין. הוא סיפר לי שהוא דיבר עם אשתו, ואז הוא אמר לה, תוך כדי שעושה את עבודות הבית במטבח, הוא אמר לה, אבל תסגרי את המקרר. אז היא אמרה לו, יו, אתה מדבר ממש כמו אבא שלך, כמו שאמא שלך מדברת, כמו שאבא שלך מדבר לאמא שלך. ואבא שלו מדבר עם אמא שלו, נו, את לא רואה מה את עושה, צריך עליה. בוא, אתה מדבר ממש כמו שאבא שלך מדבר לאמא שלך. אז אמר לי החבר, באותו רגע הרגשתי, כאילו, די, נלכדתי באופי של אבא שלי. עכשיו צריך להבין, האדם הזה עובד על המידות שלו שנים לגבי שנים. מותק של בחור. אבל רגע אחד, היא זיהתה אצלו, לשברי רגע, קו התנהגותי שזכיר לה את האופן שאבא מתייחס לאמא, ששם זה קו קבוע, פתאום הוא נפל לדימוי עצמי נמוך. וואו, איזה חולשה דעת הייתה לו. איפה כל המעשים הטובים שהוא עשה למען עד היום? איפה כל זה וזה וזה? כאילו פה עכשיו שם חדש, אשר פי השם יקובנו. כן? אתה כמו אבא שלך. זה מאוד לא נעים. זה לא ציון לשבח לדבר לאשתו כמו שאבא שלו מדבר לאמא שלו. אבל שאשתו אמרה לו את זה, וזיהתה את השבריר דמיון הזה באותה נקודת זמן, כשגגה יוצאת מפי השלי, צריך להבין שזה פעם ראשונה שהוא דיבר ככה בשלוש שנים אחרי שנה האחרונות, אבל זה... הוא כבר נפל לדימוי עצמי, התחיל, נפל לדימוי עצמי. שלילי. תראו כמה זה רגיש הדבר הזה. זה מאוד. מיוחד שזה יוצא מפי של אישה, אישה שאתה אוהב, וכן הלאה וכן הלאה, זה לא קל, זה קשה. זה שדוגמאות לזה, הרבה דוגמאות. כן, אסנה את עצמי כל חיים. את האמירות הללו שמעתי שוב ושוב מנשים נפלאות, טובות לב, רואים? אין להם שום סיבה לחשוב ככה לעצמן. כן, שהרי אם תשים על כף המוזניים, כן, את החסרונות שלהם מול היתרונות, טובות לב, בעלות חסד, נבונות, בעלות כוח נתינה עצום, אבל מה קרה? ותח, התולעת את הקיקיון, פתאום איזה תולעת כזאת, מתחילה להקות בכל השירושים החיובים, ו... ויצא העגל הזה, פתאום יוצא איזשהו דמות, אישיות כאילו. אחרת לגמרי, הרע, הנכשל, הלא מוצלח, הלא ראוי, הלא זכאי. מה זה? נבון הזה. שכלל אינם יודעות מה בדיוק חטאן. הן לא בדיוק יודעות אפילו מה חטאן. אך יוצאות מתוך הנחה שאם נענשו באופן שכזה, זה לא ייתכן שאין עונש כזה מען. אם העונש הזה יש לו זיקה אליי, אני כנראה נושא. אני אחור השחור. כי אחרת, עונש כזה לא נדבק למישהו שהוא טוב. הוא לא נדבק למישהו שהוא טוב. נו, אני צריך לספר לך שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מה את עושה חשבונות? עזבי את זה, נו. די, מספיק. די. תחשבי מה את יכולה לשפר יותר בנגמר הסיפור. או בהקשר לאותו בעל שבמטבח. אז אשתך העיר עליך לקח. אתה יודע מה? יש דברים בגו. היא חשפה נקודת חולשה מסוימת. חשפה נקודה, לפעמים אתה קצת יוצא מהכלים ומדבר איתה, אז תיזהר יותר בלשון. תיזהר יותר בלשון. כן, מה סך הכל היה שמה? יחזיק המגש ביד, יחזיק המגש ביד, נגיד שאני מחזיק את הכוס הזו ביד, כן? אני מחזיק אותה ככה, ועם יד השנייה אני בא לסגור את המקרר. למה את סוגר את המקרר? שהמגש ביד, את תפיל לי את המגש. אז דיברת לא יפה. אז פעם באה רק תאמר לה, אפילו לא תאמר לה. תיקח בעדינו את המגש מהיד, או שאתה תסגור את המקרר. נגמר הסיפור. אין? אבל לא תצעק עליה ככה. זה כל הסיפור פה. היא לא באה לזהות אותך עם אבא שלך. כן? אבא שלו אגב הוא אבא נפלא. הוא אדם נפלא מאוד. אבל בתחום הזה של תקשורת עם האישה, מה לעשות? הוא גס ובוטה ולא מכבד. נכון, נכון, נכון. במקרה הוא. אבל תיקח את הסיפור הזה רק כדי להעיר עצמך נקודה. אני צריך להשתפר יותר, להיזהר ביחסי כלפי אשתי. כשעושה פעולות שנראות לי לא הגיוניות, או לעזור לה, או לסייע לה, לעבור את הפעולה בהצלחה. כן? או לדבר איתה על כך, בעדינות, בנחת, אם בכלל יש צורך, אולי תבין מעצמה, אולי בכלל כדאי שיפול לה מגש, והיא תלמד לבד, מה יש, מה הבעיה בדיוק, מה? אז ייפול לה מגש, מה כל הביג דין, ייפול לה מגש, לא כדי להניש אותה, אולי זה הפעולה הנכונה, אבל מפה ועד, אני כמו אבא שלי, וואי, נפלתי בפח, תפוח לא, רחוק, לא נפל רחוק מהעת, כל מיני סיפורים כאלו, מה זה שייך, מה זה שייך? אינם יודעות בכלל מה חטאן, כן, הצדיקות האלו, אך יוצאות מתוך הנחה שאם נהנשו באופן שכזה, הן ודאי איומות. וממילא הגיע הזמן לעשות מאזן חדש, וכל מה שהם חשבו על עצמן שהן טובות, בעלות חסד ונבונות, וכל מה שסביבתם לא הפסיקה לשבח ולהריף עליהם מחמאות, הכל שקר ובטעות יסודו, והיא צריכה לצאת שם בהצהרה ולהודיע לכל השכנות, רבותיי, תדעו לכם, מקח טעותו, מה שחשבתם עליי, אולי זה לא נכון, אני נפל, אני הגרועה שבאדם, שהרי נולד לי ילד מפגר ועיוור. בכוונה מגחך את זה, כדי שנוכל לצחוק על זה, כי אם לא נצחק על זה, זה יהיה מסוכן. הנושא הזה הוא לא מצחיק, שזה קורה לנו, הוא בכלל לא מצחיק. כן? אנחנו נוטים להתייחס לזה ברצינות תהומית, אז לפעמים כדאי לצחוק על הדברים האלה, כדי ש... כן? נוכל לעקור את זה מתוכנו, לגחך את התופעה הזו. שהיא באמת מוגזמת לכל הדעות, שלא לדבר על כך שהיא לא מועילה, ורק מזיקה. שאלות? כן.
כאילו, נראה שהתחושה הזאת היא נורא טבעית, ושהעונש הגיע לי בגלל
שה... אמרנו שהתופעה הזו היא טבעית, מכיוון שאדם ביסודו הוא מצפוני. וזה סימן טוב, דיברנו על זה. אדם ביסודו הוא מצפוני. אדם הוא לוקח אחריות. אדם יש לו נטייה ספונטנית לשייך... מעשים להתנהגות שלו, מה שנקרא, כן, פעולה תוצאה, כן, השרשרת המפורסמת, חטא ועונשו, כן. יש לאדם נטייה מצפונית שיסודה הוא בצלם אלוקים שבאדם. צלם אלוקים פירושו אחריות, אחריות על מעשים. זה בסדר גמור, רק אנחנו דיברנו על פגם בהכרה. איך האדם פוגש את הנטייה הבסיסית הזו, ואיך הוא משתמש בהלכה למעשה. על זה אנחנו דיברנו. אבל הנטייה הזו ביסודה היא ברכה שאין כמותה. וכל יסוד התשובה תלוי בה.
אז זה כאילו, אני חושב שהשאלה שזה נראה בהרבה, לא מעט מקרים בתנך, שיש איזשהו עונש שמגיע מהקדוש ברוך הוא, וברובד הפשט האמירה היא, הוא מגיע לך.
לא, אתה צריך לתקן. אתה צריך לתקן. זה מה שכאן, אתה צריך לתקן, נקודה. מה זה מגיע? מה מגיע? מה, אתה חושב שקדוש ברוך הוא אכזרי? זה בני אדם. בני אדם אכזרים. אתה עשית פעולה מסוימת, מגיע לך. אתה נותן לו בגרוב פרצוף. אין פה שום רעיון של תיקון. אין פה שום הערה מוסרית. זה כלום, זה נקם. זה קוראים לזה בשם חדש. מכת אכזרי. כל העונשים של הקדוש ברוך הוא זה חסד. חסד. זה הערת דרך. זה לא מכת אכזרי. הקדוש ברוך הוא לא נקמן. במובן הזה של המילה. תמיד ההבדל? אנחנו רגילים, כן? אנחנו רגילים, כן? לא, שם מישהו בכלא. מישהו בכלא. העונש הרבה פעמים הוא לא פרופורציונלי לעבירה. אז התחושה שמתעוררת אצל האסיר שנקמו בו. 15 שנה הכניסו אותו. מי שמחה לשים אותו 15 שנה? בסדר. אפשר לבוא ולומר, זה תקנות העיר, זה שיבת טובי העיר, זה דינה מלכותי הדינה, זה... בסדר. אבל זה לא מכוון. למיתו של דבר, אם היית רוצה באמת להניש אותו, את אותו... את אותו עבריין, היית צריך לחנך אותו עכשיו, לתת לו איזה רב טוב, איזה מורה נהדר, אולי שיחבק אותו, אבל לא להושיב אותו בתוך הצינוק. זה מה שהוא צריך את הצינוק הזה עכשיו. כן? אז זה באמת נתפס בעיני האסיר כנקם. נתפס בעיניו כנקם. הבינו את זה בתי סוהר, ברוך השם, והיום בתי סוהר יש גם פעולות מן הסוג הזה, כלומר שאסירים זוכים ליחס נפשי וחינוכי. כן? מתקדם מאוד. יש כל מיני סמינרים. יש כל מיני סדנאות שחובתם לעבור. סדנאות תודעה. כן? לעבריינים של תקיפה מינית. כל מיני דברים כאלה. יש כל מיני... מאלצים אותם לעבור את זה. זאת אומרת, יחד עם הכליאה וצמצום המרחב, כן? הפיזי שלהם, גם מנסים לעבוד איתם בנפש. ויש לזה תוצאות מאוד יפות. הנה, תראו בדיני התורה. אדם שנתפס בגניבתו ואין לו מה לשלם. איפה הולך לעבוד? משק חקלאי של רב מנחם. אותו משק חקלאי, מי נמצא שם? תלמיד חכם גדול ובעל חסד. דווקא שם הוא נמצא. דווקא שם הוא נמצא. ואותו בעל בית שעובד, שאצלו הוא עובד, הוא צריך להתייחס אליו בצורה מכובדת, לעסוק בחינוך. יש לו מיטה אחת, הוא נותן לעבד, והוא ישן על הרצפה, יש לו קרית אחת, הוא נותן לעבד, והוא ישן על הרצפה. זה, 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 יש פה איזה יחס חינוכי מאוד מיוחד, כל הרעיון של עבד עברי, הוא רעיון חינוכי יוצא מגדר רגיל, אין בו קמצוץ של נקם ואכזריות. אז כאשר הגישה שלנו, כאשר לוקחים את ה... כאשר אנחנו משתמשים בעולם המושגים האנושי, אז באמת יש פה נקם ואכזריות. כי זה שחניתי לו בחנייה שלו, וזרק על הידלי מים מהקומה השלישית, זה ודאי נקם ואכזריות. נכון? זה מטפח בנענש את ההרגשה שהוא סמרטוט. אבל הקדוש ברוך זה לא כך. זה שכואבת לי הבטן, זה לא נקמה. זה חמלה מעין כמותה. תפסיק לאכול יותר מדי תפוזים. זה מה שהוא רוצה להגיד לי. אין לו שום עונג מזה שעכשיו אני מתייסר, תופס את הבטן, אין שום עונג. עד רבה, שעה שאדם מישראל מצטער, שכינה מה היא אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. כבר שהוא מצטער לצער שלנו, זה לא מגמתו בכלל, בכלל. כאב הראש, וכאב הבטן, וכאב העיניים, וכאב האף, וכאב פה. זה לא מטרתו. הוא בא להעיר אותנו, לראות מה עומד אחר כותלנו. מה האפשרות להיות יותר טובים. כן? זה הנקודה. אנחנו משתמשים נכון ברגשי השם, אנחנו מגיעים למסקנה הזו שאמרתי עכשיו, בדיוק. כשאנחנו משתמשים בנכון, אנחנו מתחילים לפרש את כל היחס האלוקי לאדם. היחס הדיני, כאכזריות ונקם. כמובן שאי אפשר לאהוב אלוה כזה. ודאי שאי אפשר לאהוב אלוה כזה. כן? ודאי שלא. ככה מתפתחת צינה כלפי אלוקים. שמתחילים לייחס לו תכונות אנושיות של נקם ואכזריות. כן.
כאילו, אנחנו לא ניקח
את זה. ברור, ברור, ברור. אתה אומר דבר נכון כזה, אתה אומר, כן, חנניה, אתה אומר. רגע, רגע, מה, בתהליך ההתפכחות שאני מדבר עליו, אין מקום לצער? התשובה היא כן. יותר מזה. מה עם ארבעת שלבי התשובה? וידוי, חרטה. נכון? צער, חרטה. וכן הלאה. צער, חרטה. איך אומר מסיעת ישרים? כי יודע יצר שאם אדם היה נותן, מסתכל כמעט קט על מעשיו, היה מתחיל מיד להצטער ולהתחרט ולהינחם. זה יותר מצער, זה גם צער, זה גם חרטה, זה גם נחמה. זה מצבים נפשיים של הוקעת החטא. זה משהו אחר, אבל זה לא הלקאה עצמית. זה פעולות שכולם נעשו כדי להבדיל את החטא מנפש האדם. כשאתה מצטער, מתנחם ומתחרט, כל הפעולות האלה הן פעולה של הוקעת הרע מתוכי. אותה פעולה, אותו מימד שהובחן כבעייתי בתוכי. עכשיו אני מוקיע אותו באמצעות הדברים האלה. אני לא רוצה אותו בתוך ביתי, כמו שאדם, כן? כמו שאדם מסלק לכלוך מביתו. לוקח את המטטה, סגור. זה תפקידו של הצער. יש הבדל בין צער, כן? לבין עצבות. עצבות, חס ושלום. עצבות זה אופייני למה שאמרנו כאן. צער זה ממריץ את הרצון הטוב. זה גורם להרגיז יצר טוב על יצר הרע. זה תפקידו של הצער. הצער הוא מקומם את הרצון הטוב כנגד השגיאה, כנגד השגגה, כנגד הזדון, לא משנה. זה תפקידו של הצער. הצער יסודו הוא במצערת, מה שנקרא דוושת הגז, קוראים זה מצערת. דוושת הגז של הנשמה, שהיא פוגשת מולה, כן, הנשמה, היא פוגשת את החסרון, והיא מסתערת עליו בחימה שפוכה. מסלקת אותו. אם ראית תלמיד חכם חוטא בלילה, אל תהרהר אחריו בים, שוודאי עשה תשובה.
במקום...
זה משהו אחר.
אז כאילו המקום, כמו שאמרנו לפני
כן, שבמקום
שבן אדם
שבאמונה
טובה
של ירדן
על עצמו, טוב זה אומר
שהרע לא שייך
אליו, אז הוא מעיף
לי. הרע לא שייך לי מצד היותי נברא בצלם. זה לא שאני חושב שאני צדיק, ולכן הרע לא שייך לי. אני לא צדיק. הוא לא שייך לי מצד הנשמה. הנשמה מוכה בכל תוקף. אין לי עסק ושייכות למעשה הזה. וטוב שבא לי, טוב שבא אירוע שמעורר אותי לכך. כן.
מה היו, מצבים באופן מיוחד
למרות שאתה עובד על המידות כל הזמן, ברגע שאתה עושה, לא יודעת שיש לך מעשים טובים, אתה יודע מה עושה כאילו פחות טוב, ישר קופצי עליך, כאילו.
גם בזה, כן, אתה, כן, כן.
כאילו, אתה, זה ככה שאתה.
אתה אומר, תשמע, זה קצת דומה לאחי יוסף, כן, הוא משגע אותם. שם להם כסף, שם להם גביע, שם להם פה. מה קורה פה, מה הריבון לא שם? מה אתה רוצה? מה אתה... יש מצבים יש מצבים שבאמת מה שקורה לנו, הוא נתפס כלא הגיוני. זאת אומרת, זה נראה, מה רוצים ממני? כנראה זה בטח בא להוכיח שאני פשוט לא שווה כלום. אבל רואים שגם האחים, במצבים האבסורדים האלו, הם עדיין מחפשים את המחט בערימת השחת. הם עדיין מחפשים בכל הכוח את הסיבה המוסרית שתלויה בהם, שמהם נדרש לתקן. והם מוצאים את זה. הם מוצאים. לפעמים ההורים, כן, הם בהחלט מציקים לנו מאוד. לא משנה מה נעשה, גם אחרי 34 שנה אני מגיע הביתה, כן, אני ככה מבקש מאבא שלי לפתוח את העיתון, הוא דיבר איתי על איזה כתבה שמה, אז אני אומר לו, אבא, תמצא לי זה. הוא אומר, אתה עוד מפחד מהתמונות בעיתון? מה הוא רוצה ממני, אבא שלי? אני שואל את עצמי, למה הוא אומר לי את זה? אתה מפחד עוד מהתמונות בעיתון? או שהוא אומר לי, תגיד, למה אתה רגיל להתרחץ עם הטוש ביד? אמרתי לו, אבא, אני לא מתרחש עם הטוש ביד. אני תמיד, תמיד שם את הטוש ומתרחץ ככה עם ידיים ככה ונהנה. אז למה הטוש נמצא למטה? זה לא אני, אבא. אז מי זה שם את הטוש למטה? אני באמת לא יודע, אבל זה לא אני. מה אני יכול לעשות? אני שם את הכוס פה. למה אתה שם את הכוס פה? תשים את הכוס כאן. אני שואל את עצמי, מאיפה זה? מה זה אומר לי? מה זה מלמד אותי? זה משימה. הוא שולח אותי למשימה שהתבוננות. אבל חלילה לבוא ולומר שהוא אומר לי את הדברים האלו בגלל שאני סמרטוט ולא מוצלח ובעל תשובה דפוק. כן, שרק מחלל שם שמיים. חס ושלום. ההורים לפעמים מציקים מכיוון שהם שולחים אותנו לנקודת עומק שרק ההורים מכירים אותה. אנחנו נוטים להתעלם ממנה. חברים לא יגידו לנו את זה. ההורים שלנו, הם יודעים את נקודות התורפה שלנו היותר עדינות ועמוקות. כשאני בא ושואל את אמא שלי פעמיים שלוש, אם בתוך שקית המעשרות, כשאני בא הביתה לקיבוץ, אז יש בתוך שקית המעשרות כל מיני, כל מה שהיא קנתה וכל זה, היא שמה לי שם. ואני שואל אותה, מנגו, שמת בשקית? כן, שמתי. ואת זה שמת? ואבא שלי שומע ואומר, היא אומרת לך שהיא שמה, אתה יודע שהיא תמיד שמה את הכל. למה אתה? מה אתה רוצה ממנה? אז אני יכול או להרגיש פגוע ועלוב, או להגיד, רגע, אבא שלי צודק. תן אמון באמא. עד אחד נאמן ביסורים. אמא שלי לא עבריינית. אם היא אומרת שהיא שמה, אז היא שמה. היא כל כך מקפידה, כל כך מדקדקת, לשים כל דבר ודבר. נכון שפעם תפסתי אותה שהיא לא שמה משהו. לא נורא, זה גם היה מזה סופר בטבריה, שבלווחים העשרים שמה, זה לא נלקח מסדות הקיבוץ, וגם בזה הרבה נופלים לארץ, ויש הרבה קולות. אז מה אתה מדקדק איתה כל כך? אז אבא שלי בא ואומר לי את זה. זה חושף איזשהו דבר שאני צריך יותר להשתלם בו, יותר לתת אמון באמא שלי. אתה יודע, 100%. אני אמור להודות לו על כך. אבל לא להגיע להרגשה ש... מה, אחרי 34 שנה, והוא תופס אותי על זה ועל זה, מה אני שווה? אז למה חזרתי בתשובה? אתה מבין את הבעיה? זה חשוב מאוד. צריך להקשיב טוב טוב מה ההורים רוצים להגיד. גם שרואים את זה בהגזמה וטועים. זה שאבא שלי אומר לי, למה אתה, כן? למה אתה מתקלח עם זה ביד? הוא מרמז לי משהו. הוא מרמז לי שלא פעם הוא תופס אותי שאני עושה פעולות שלא כסדר. לא פעם אני עושה פעולות מתוך פיזור נפש. ולא פועל נכון, והוא איש של חוק, הוא איש של דיוק, הוא איש של מתינות, אתה מבין? הוא רואה לפעמים את הפיזור הנפש לנו, את ה... הוא מאיר לנו על כך, זה הכל, ואני מודה לו, אני מודה לו על כך. אכן יש לי מה לשפר בכל הנושא של יישוב הדעת. יש לי מצבים של פיזור נפש ובהלה, שגורם לי לעשות דברים לא שקולים. צודק, מה אני יכול לעשות? אז אני מודה לו על כך. לוקח את הלקח הביתה, מתחיל לעבוד עליו, נגמר סיפור. טוב, אנחנו גם צריכים לעצור, אז רק נראה, נגיע אך כיצד הם... טוב, אנחנו לא יכולים להמשיך. עושה את זה פעם הבאה, כי יש פה עניינים שדורשים עיון. צור כאן. אני ב-53, אך יוצאות מתוך הנחה. אך כיצד הן תוכלנה לעשות תשובה?